טוב, אנחנו ביום רביעי, פרשת משפטים, פרק כ"ב, פסוק כ"ז. אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור. אומר רש"י, אלוקים לא תקלל, הרי זו עזרה לברכת השם ועזרה לקללה דיין. רש"י אומר שהפסוק הזה כולל בתוכו שתי עזרות. עזרה לברכת השם. מה זה ברכת השם? ברכת השם זה, הכוונה היא בלשון מה שנקרא סגין האור, במקום ההפך. להזיר, לא רוצים אפילו להגיד את המילה, כי נשמע אומרים ברכת השם, שבעצם הכוונה היא לא לעשות להפך מברכת השם. זה דבר, יש עזרה לא לקלל דיין. פסוק כ"ח, מלאתך ודמעך לא תאחר. בחור בניך תיתן לי. אומר רש"י, מלאתך, מה הכוונה מלאתך? מה מרומז במילה מלאתך? חובה המוטלת עליך שתתמלא תבואתך להתבשל. מתי שהתבואה שלך מבשילה, זה נקרא מלאתך. היא תתמלא, היא תגיע לשיא ההבשלה שלה. אז יש עליך מיד חובה. מה החובה? והם ביקורים. החובה הראשונה, כשהתבואה מסיימת את ההבשלה שלה, זה מצוות ביקורים. המצוות ביקורים זה אפילו עוד לפני שאתה מסיים את העבודה עם הפירות, עוד לא כתבת את כולם, עוד לא ארזת, עוד לא...
הראשונים
דבר. איך שהתחיל לצמוח, מיד יש עליך חובה לקטוף את הפרי הראשון שצמח ולהביא אותו לבית המקדש לכהנים. זה הפירוש של המילה מלאתך. ודמעך, מה זה ודמעך? דמעך ברא שהיא התרומה. מה זה התרומה? אחרי שאתה כבר סיימת את המלאכה עם הפרי, הפרי כבר מוכן, אז יש עליך חובה לתת תרומה. תרומה זה נקרא לתת לכהן את המתנה הראשונה מתוך היבול שלנו, זה התרומה. מה שרק אומר, ואיני יודע מהו לשון דמע. מה שאומר, אני לא יודע, לפי פשוטו של מקרא, למה למילה תרומה קוראת כאן התורה בכינוי דמעך. למרות שיש מפרשים אחרים, למשל רבינו בחיי כותב שכידוע הרי שתרומה מדאורייתא זה שלושה דברים. כל התרומה שאנחנו נותנים על כל פירות וירקות זה מדרבנן. מדאורייתא זה שלושה דברים, דגן, תירוש ויצר. זה שלושה דברים מדאורייתא. התירוש והעיצר, דהיינו השמן והיין, כשאתה נותן אותם תרומה לכהן, אז השמן והיין זה כמו הדמעות של הזיתים והענבים. לכן מרומז בזה שהתורה קוראת לזה דמעך בלשון דמע, אבל זה לא פשוטו של מקרא, רש"י בפשוטו של מקרא אומר, איני יודע מהו לשון דמע. אומרת התורה מלאתך ודמעך, זאת אומרת את הביקורים שחובה עליך לתת, ואת התרומה שחובה עליך לתת, לא תאחר, מה הכוונה לא תאחר? אומרת התורה לא תאחר, מה הכוונה לא תשנה סדר הפרשתן. אל תשנה את הסדר. זאת אומרת, אל תיתן קודם תרומה ואחר כך תזכר לתת ביקורים, אלא יש סדר בדברים, קודם תחובה לך לתת את התרומה, סליחה, את הביקורים, ולאחר מכן את התרומה. לאחר את המוקדם ולהקדים את המאוחר. שלא יקדים תרומה לביקורים. דבר נוסף אומר רש"י, מה התורה אומרת, מתכוונת ולא תאחר, הוא מעשר לתרומה. מעשר זה המתנה שנותנים ללוי. תרומה זה מה שמקבל הכהן, ומעשר מקבל הלוי. אז אל תיתן מעשר לפני תרומה, יש סדר. קודם אתה נותן לכהן, אחר כך אתה נותן ללוי. אתה לא הופך את הסדר ונותן קודם ללוי ואחר כך לכהן. תמשיך הלאה, בחור בניך תיתן לי. מה הכוונה בחור בניך תיתן לי? הקדוש ברוך אומר ליהודי, את הבחור של הבנים שלך תיתן לי. ורש"י לבדותו בחמש תנאים מן הכהן. כל אדם יודעים עד היום שאדם שנולד לו בן, בחור, שייך לקדוש ברוך הוא, והוא צריך לבדות אותו מהכהן. צריך לתת, לשלם לכהן חמש תנאים, ואז הכהן אומר לך, קיבלתי חמש תנאים, התינוק שייך. מוכן לתת לך, לבדות לך את התינות. אחרת, סלעים זה לא סלעים מאבן, סלעים זה כסף שהשם של המטבע הזה זה סלעים. אומר רש"י, שואל רש"י שאלה, אבל הוא כבר ציווה עליו במקום אחר. הציווי לעשות פדיון הבן, כבר למדנו את זה במקום אחר, ולמדנו את זה רק לא מזמן, לפני, בדיוק, לפני כמה שבועות, בפרשת בו, וצריך עוד פעם לכתוב חוב עליך, תיתן לי, מה התחדש פה שלא היה לנו שם, אלא אומר רש"י, נכון, מבחינת ההלכה לעשות פדיון הבן, התורה לא הייתה צריכה לכתוב את זה עוד פעם. בעיקר, למה התורה כתבה את זה? כהקדמה לפסוק הבא. אלא כדי לסמוך לו, כן, תעשה לשורך. כיוון שבפסוק הבא אנחנו נלמד שיש מצווה לתת את הבכור של השור, את הבכור של הצון, לתת גם אותו לכהן. התורה רצתה להסמיך את ההלכה של בכור בניך, להלכה של שור וצון, שגם הבכורים של הבהמות שייכים לכהן. למה היא רצתה להסמיך? ללמד אותך הלכה. מה ההלכה? מה בכור אדם לאחר 30 יום פודהו, שנאמר, כמו שלמדנו בספר במדבר, כתוב, ופדויו מבין חודש תבדה, אב בכור בהמה דקה, מטפל בה 30 יום, ואחר כך נותנו לכהן. מה זאת אומרת? יש את ההלכה שכל בכור בהמה שייך לכהן. וההלכה הזו גם היום, הבכור שייך לכהן. בזמן שבית המקדש היה קיים, אם הבכור היה תמים, משלם, היה צריך להקריב אותו כקורבן על המזבח, ואת הבשר אכלו הכהנים. ואם היה לבכור מום, שהוא פסול מלהקרבה למזבח, אז הבכור היה שייך לכהן, וכל הכהן יכל לעשות את זה מה שהוא רוצה, כל אחד יכל לאכול את זה, יכל למכור את זה, זה שלום, מתנה. כהן קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, כמו שהוא קיבל את המתנה, את הבכור של האדם, הוא יכול לבדות אותו בחמש סלעים, קיבל מתנה את הבכור של, של הבימה. עכשיו, יבוא בן אדם, נולד לו בעדר בכור, אז הוא יגיד, הבכור הזה בן כמו לא שלי, ואני חייב לתת אותו לכהן, אז מרגע ההמלטה של, של העגל, או של הדמה במדקה, כן? ילך ויגיד, הנה, והכהן הוא שלך כך. לכאורם, כך צריך לכאורה להיות, ואת לא נתרה לו. להתעסק עם הבהמה 30 יום ראשונים, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה, עד שהיא מתקבלת את הכוח שלה, היא כרוכה אחרי מה, וזה לא טיפול פשוט. התורה לא רצתה להעמיס על הכהן, עבודה וחוסר נוחות. התורה רצה לתת לכהן מתנה. אומר לה לתורה, אתה נולד לך בכור בעדר, תשמור אותו 30 יום אצלך. כשיהיה בן 30 יום, אז תביא אותו לכהן. מאיפה נדע את ההלכה הזו? מזה שכתוב, בכור בניך תיתן לי. כן תעשה לשורך לצונך. אבל רש"י מהסמיכות הזו אנחנו לומדים, שכמו שבבכור בניך, אתה פודה אותו ב-30 יום, כן תעשה לשורך לצונך. זה מה שרש"י אומר. עכשיו נקרא את פסוק חפשת עצמו, כן תעשה לשורך לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תתנו לי. אומר רש"י, שבעת ימים יהיה עם אמו, למי התורה מדברת פה? זו הזרה לכהן. הכהן קיבל את הבכור, ואם הבכור הוא תמים, אין לו מום, בזמן שבית המקדש היה קיים, אמרנו מה עושים עם הבהמה, קריבים אותו קרבן על המזבח, אחרי זה את הבשר הוא יכול לקבל. יכולה, אם יהיה לכהן בכור שהוא ממש עכשיו נולד, או שהוא קיבל אותו כרגע מתנה, בכל מקרה, אז הכהן יגיד, אם צריך להקריב את הקורבן, אני בא מיד עכשיו, מיום ההמלטה, ומקריב אותו כקורבן. אומרת לנו התורה זו עזרה לכהן, שאם בא למהר קורבנו, לא ימהר קודם שמונה, לפי שהוא מחוסר זמן. לפני 8 ימים אי אפשר להקריב את הבהמה בכלל.
אפילו אם
בת
30 יום.
לא, לא. בכלל, 8 ימים יש הלכה, שמיום יום שמיני אי אפשר להביא, זאת אומרת ככה. בפועל צריך להשאיר את זה, את ה-30 יום. יודע, ברור, זה נספק. ברגע שהוא הגיע לכהן בגיל 30 יום, הכהן מיד יכול להקריב אותו.
מיד?
כן, אין בעיה. אבל אם הכהן אמר, בא הכהן לישראל, אמר לו, הרי כל הסיבה שאמרו לו לתת לי את זה כדי שלא להטריח עליי. אתה יודע מה, אני מבטר, רוצה, מוכן לקבל ממך מהיום הראשון מהמלטה, אני מקבל על עצמי הכל. אין בעיה, זה לא איסור, זה רק לכבודו של הכהן. אז הכהן מוכן לקבל על עצמו את הטיפול והכל, הוא לקח. אחרי יום יומיים, הכהן אומר לכם את המשמע, אני אחזיק אותו, בוא ניקח אותו לבית המקדש, נקריב אותו קורבן. אומרים לכהן, אתה רוצה להקריב, תמתין לפחות עד היום השמיני.
ביום השמיני מותר לך.
ביום השמיני תתנו לי, לא שביום השמיני חייב ביום השמיני, אלא מה שאומר, ביום השמיני תתנו לי, יכול יהיה חובה לבוא ביום, מה, חובה דווקא ביום השמיני? לא.
אבל מינימום.
זה לא כמו ברית מילה שאתה חייב. נאמר כאן שמיני, נאמר להלן, כתוב בספר ויקרא, ומיום השמיני והלאה ירצה שקורבן הקדוש ברוך הוא מקבל אותו כדבר רצוי מיום השמיני והלאה. מה השמיני אמור להלן? כמו מה שכתוב בספר ויקרא שמיני, הכוונה היא להכשיר משמיני הוא להלן, שמיום השמיני והלאה הבהמה היא קשרה לקורבן. אף שמיני אמור כאן, למרות שכתוב ביום השמיני תתנו לי, אז אין הכוונה ביום השמיני ולא אחרי זה, אלא הכוונה היא להכשיר משמיני הוא להלן. וכן משמעו, מה המשמעות של הפסוק? וביום השמיני אתה רשאי לתנו לי, לא ביום השמיני אתה חייב לתנו לי, אלא מהיום השמיני אתה כבר יכול לתת, יכול לתת בתשיעים ובעשירים אם אתה ראשי תרצה לתת. פסוק למה, הלכה נוספת, ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליחו אותו. אומר רש"י, אנשי קודש תהיו לי, אם אתם קדושים, אם אתם קדושים ופרושים משיקוצי נבלות וטריפות, הרי אתם שלי, ואם לאו אינכם שלי. מאיפה אנחנו יודעים שהפסוק הזה מדבר על קדושה מטריפות ונבלות? כי מיד אחרי אנשי קודש תהיו לי, מה כתוב? שטריפה לא תאכלו. אני מבין שההקדמה ואנשי קודש תהיו לי
זה
בעצם קשור לא לאכול טריפה. ובשר בשדה טריפה, מה הכוונה? שאם בא נגיד איזה נמר או אריה או נחש וטרף את הבהמה והשאיר חלק מהבשר, יהרג אותה, זה טריפה. ואם בבית, אם בעדר, אם בדיר יקרה כזה דבר, אז מותר כן לאכול את אותו דבר, זה לא משנה איפה זה יקרה. אז למה כתוב בשר בשדה טריפה? היה יכול להיות כתוב בשר טריפה לא תאכלו, למה צריך להגיד את המילה בשדה?
זה נבלה,
אותו דבר, כן, אותו, אחרי שהיא נטריפה היא הפכה להיות נבלה, כן. אז נשאלת השאלה, למה התורה מדגישה את המילה בשדה? אז זה רש"י מתייחס ואומר כך, ובשר בשדה טריפה, אף בבית, כן. אותו דבר אם זה יקרה בבית שלה, בדיר שלה, זה אותו דבר. אלא שדיבר, הכתוב בהווה. התורה מדברת בהווה, איפה קורית, איפה טורפים את הבהמה כשהיא נמצאת בשדה? מקום שדרך בהמות להתערף. וכן מביא רש"י דוגמאות שהתורה מדברת על הלכות. לפעמים כשהתורה מדברת על סיפור, כמו למשל שקראנו בימים הקודמים, שאתה מדברת על סיפור, למשל, כי יפתח ישבור ונפל שם השור או חמור. מדברים כזה סיפור, אז בתיאור סיפור מביאים דוגמאות של ההווה. שור, חמור, אז אומרים שזה דוגמאות של ההווה. פה זה לא סיפור, פה זה הלכה. בשר, טריפה, לא תאכל. לכאורה כשמביאים הלכה, אין מקום לתת תיאורי צבע להלכה. צריך להגיד את הדבר ברור. אז למה התורה אומרת המילה בשדה? אומרת שגם כשהתורה לא מספרת לך סיפור, אלא נותנת לך משפט קצר שזה הלכה, גם שם התורה יכולה לתת לך דוגמה של דבר ההווה. מביא רש"י הוכחה לדבר. וכן, כי בשדה מצב, דובר שם על הנערה שמישהו תפס אותה, אז שם כתוב שאם היא נאנסה, אז כתוב כי בשדה מצב. אם זה לא היה בשדה, אז הלכה היא אותו הלכה. אבל למה כתוב בשדה? כי התורה...
בשדה אף אחד לא שומע אותה.
בדיוק. אבל אם היא תהיה בעיר בזמן שאף אחד לא ישמע אותה, אז זה אותו הלכה. התורה זאת דוגמה של מצב הווה, כי בשדה אף אחד לא שומע.
אבל החשש שפה יבינו מי השדה.
וכן מביא רש"י דוגמה שנייה. וכן, אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, שכתוב בספר דברים, הוא הדין למקרה יום. שלא יהיה טהור, מה זה משנה אם זה מקרה יום או מקרה לילה? אלא שדיבר כתוב בהווה, אז רואים שגם כשהתורה נותנת לנו ציטוטים של פסקי הלכות, אז מביאים דוגמאות של דבר ההווה. ואונקלוס תירגם, אונקלוס אומר שהפירוש של המילה טריפה, מה הפירוש טריפה? טריפה, לפי רש"י, מה שעד פה למדנו, טריפה זה שהיא עוד לא מתה. נבילה זה אחרי שהיא מתה. מה זה טריפה? טריפה זה שהיא קיבלה איזה נשיכה מאיזה בעל חי אחר, היא את חיה, היא חיה כרגע, אבל אתה יודע שהמוות שלה הוא רק שאלה של זמן. במה כזו גם אם תיקח אותה לשוחט ותשחט אותה, זה לא קשה, למה כזה כבר נחשב טריפה? מבילה זה אחרי שהיא תמות היא תהיה מבילה. אז לפי עד פה הסבירה שמה זה טריפה, שפשוט כפי שכרגע הסבר. אונקלוס תירגם, אונקלוס אבל נותן משמעות אחרת למילה טריפה. טריפה, אונקלוס יגיד שפשוט
היא חיה עדיין.
גם לפי רש"י היא חיה, אבל אונקלוס אומר, שמה פירוש בשר בשדה טריפה? שעבר איזה בעל חי, או לא בעל חי, או איך שלא יהיה, ונתלש לה חתיכת בשר בעודה בחיים. יש לך עכשיו חתיכת בשר של בהמה. את החתיכת בשר הזו מותר לך לצלות, לבשל, זה מה שאונקלוס אומר.
הוא עבר מן החי גם, לא?
אז אונקלוס מסביר, ואונקלוס תרגם. אונקלוס מתרגם את המילים. הוא בשר, בשדה, טריפה, לא תוכלון. אז איך הוא מתרגם את זה? הוא בשר נתליש מן חי וחיה. דיינו, בשר שנתלש מן דבר חי, כשהוא עדיין בחיים שלו.
זאת המשמעות.
אותו משמעות, כן. בשר שנתלש, לפי רשי, זה לא יש לך חתיכת בשר שנתלש. לפי רשי, יש לך בעל חי שהוא כולו שלם, אתה לא רואה שום חיסרון, אבל אתה יודע שזה, הוא קיבל נשיכת קשת נחש, אתה לא רואה שום דבר, אתה יודע שזה סיפור של שעות. לפי אונקלוס אתה פשוט קיבלת חתיכת בשר ביד.
כן.
זה המשמעות.
לפי אונקלוס גם הבן אדם יכול לטרוף את הבשר.
בשר שנתלש על ידי טריפת זאב או ארי, מין חיה כשרה. או מבהם או מבהם הכשרה בחייה, זאת אומרת היא עדיין חיה, בחיים שלה לכלב תשליחו אותו, תן אותו לכלב. אומר רשי, אף הגוי ככלב, אתה לא חייב דווקא לתת את זה לכלב, אתה יכול למכור את זה, את הבהמה הטריפה הזאת אתה יכול למכור לגוי.
לגוי מותר לאכול טריפה?
מה הבעיה? אם הוא לא מצווה על יסורי התורה, אז מה הבעיה? אתה יכול למכור את זה גם לגוי, אז למה כתוב לכלב תשליחו אותו?
גם לגוי נאמר
תוכל לדבר מן החיים. לא אמר מן החיים. ואימא שהאריה טרף אותה, היא חיה, תן אותה לגוי שישחוט אותה, יאכל אותה, מה הבעיה?
לא תוכל לדבר מן החיים, קבלים אסור.
אז לכאורה למה כתוב בתורה לכלב תשליחו אותו, כלב, גוי אסור? אומר רשי שני דברים. דבר ראשון רשי אומר, אף הגוי ככלב, גוי אפשר לתת אותו דבר. או אינו אלא כלב כמשמעו, מאיפה אתה יודע? אולי התורה אומרת לכלב, רק לכלב, אתה לא יכול לתת לגוי. אולי כתוב לכלב, לכלב. תלמוד לומר, בנבילה כתוב, כשכתוב לגבי נבילה, נבילה זה כבר שהיא ממש מתה. כתוב על נבילה, יש פסוק בספר דברים, מה עושים עם נבילה? שם כתוב, או מחור לנוכרי. מותר לך למכור את זה לגוי. אז עכשיו אומרים כאן, וחומר לטריפה שמותרת בכל הנאות. תעשה חשבון, מה יותר חמור? נבילה או טריפה? נבילה יותר חמור, למה? כי נבילה, שאחרי שהיא מתה, יש לה עוד מינוס על טריפה. מה המינוס הנוסף? שאם אדם מחזיק את הנבילה ביד, אז הוא נהיה תמה. נבילה בתמה.
מה ההבדל בין נבילה לטריפה?
טריפה היא עוד חיה, היא קיבלה נשיכת הקשת נחש והיא חיה, היא לא מתמה. צריך לנכון אותה, אבל היא לא מתמה. נבילה מתמה. אז רואים ככה, מה יותר חמור? נבילה. אז אם נבילה שהוא יותר חמור, מותר לך ליהנות מזה בכל צורה, לא לאכול. מותר לך לתת את זה גם לכלב, או גם לגוי, גם למכור, לפעמים זה עסקים.
אז גם טריפה.
אז טריפה שהוא יותר קל מנבילה, לכל שכן. קל וחומר שמותר בכל הנאות. אם כן, מה תלמוד לומר לכלב, אז למה התורה אומרת לכלב? אז למה בנבילה התורה אומרת, מותר לך אפילו למכור לגוי? ובטריפה היא אומרת לך לכלב. אומר רש"י דבר... ללמדך שהכלב נכבד ממנו, אתה רואה, רוצה ללמד אותך שהכלב יותר מכובד מגוי. דבר נוסף אומר רשי, למה כתוב כאן לכלב תשליחו אותו? פירוש אחד רשי אמר שפשוט יש עניין לתת אותו קודם לכלב. ולמדך כתוב, התורה לימדה אותנו עוד משהו, שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. הקדוש ברוך הוא לא חוסך את השכר שמגיע לכל נברא שהוא ברא. איזה שכר מגיע לכלבים? שנאמר, למדנו לא מזמן, ביציאת מצרים כתוב, לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. אמר הקדוש ברוך הוא, תנו לו שכרו. אמר הקדוש ברוך הוא, תן לו את השכר שמגיע לו. יש אחד מהמפרשים, קוראים לו המלבים, הוא אומר דבר כזה. הוא אומר לכאורה, בעלי חיים, לא שייך לתת להם שכר ועונש. בעלי חיים, מה שהם עושים זה אינסטינקט. זה, בן אדם יש לו בחירה, אז צריך להגיד, תן לו שכר. זה שהכלב עושה משהו, הוא לא עושה משהו, מה שייך זה הפעולה הטבעית שלו. אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, נכון, אפילו שכלב אצלו זה פעולה טבעית, תלמד מזה, שאם לכלב אתה נותן שכר כשהוא עשה מעשה טוב, אפילו שאצלו זה טבעי, אחת כמה וכמה לבן אדם שעשה לך מעשה טוב, אחת כמה וכמה שלא תהיה כפוי טובה ותיתן לו שכר.
זה השכר שלו?
השכר של הכלבים זה לתת לכלבים את הבשר הטרף. פרק חב ג' פסוק א', לא תישא שם השב, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס. אומר רשי, מה הכוונה פה? לא תישא שם השב כתרגומו. אנחנו כולם רוצים לתרגם את המילים האלה, לא תקבל שמה דשקר. זאת אומרת, אל תקבל שמועת שקר. מפרט רשי את דבריו. אז הרע למקבל לשון הרע. אתה רואה כמה זה רע שפשוט מישהו מספר לך לשון הרע, אל תקבל. אם אתה מקבל את הלשון הרע, אז אתה עובר על האיסור של לא תקבל שמה נשקר.
למה שזה לא שקר?
ולדיין, עוד אז הרע יש כאן, שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבוא בעל דין חברו. אם הדיין בא, באים אליו למשפט, אסור לך לשמוע צד אחד כשהצד השני עוד לא נמצא פה. כשאתה שומע צד אחד והשני עוד לא נמצא, אתה כאילו כבר מקבל על עצמך, חודר לך איזה כיוון השני יבוא, זה כבר הדברים לא יחדרו וזה יהיה הטיית הדין בצורה לא נכונה. אל תשת ידך עם רשע. והכוונה, הטוען את חברו תביעת שקר, אדם שבא לחבר שלו ותובע ממנו תביעה על משהו מסוים שזה לא נכון, שהבטיחה הוא להיות לו עד חמאס. זאת אומרת, התורה פה אומרת, אל תבטיח לבן אדם שאתה תהיה בשבילו עד על שקר. ואת אתה רואה שראובן תובע את שמעון על טענת שקר, בא ראובן אליך ואומר לך, אני עכשיו יש לי דין נגד שמעון, בוא תהיה עד ותעיד שבאמת הוא חייב לי, למרות שלא היה ולא נברא ולא ראית ולא שמעת, אבל בוא תעמוד ותעיד בפני הבית דין, אסור להיות עד חמאס. פסוק ב', לא תהיה אחרי רבים לראות, ולא תענה על ריב למתות, אחרי רבים להטות. רש"י כאן מביא שני פירושים. פירוש אחד הוא מביא את המדרש, ורש"י אומר זה הכל מדרש, אבל זה לא מתיישב לגמרי עם פשוטו של מקרא, ואז מביא רש"י את הפירוש של פשוטו של מקרא. אומר רש"י כך, לא תהיה אחרי רבים לראות, יש במקרא זה מדרשי חכמי ישראל, אבל אין לשון המקרא מיושב בהן על אופניו. לפי פירוש של המדרש, הפסוק לא מסתדר ב-100% לפי המילים והפשוטו של מקרא שלהם. מה חכמי ישראל דרשו? מכאן דרשו שאין מתין לחובה בהכרעת דיין אחד. יושבים בדיון על דיני נפשות, ויושבים קבוצה דיינים גדולה, ומתווכחים ומגיעים בסופו של דבר לסיכומים והצבעה, ומתברר לך בהצבעה שרוב הדיינים פסקו שצריך להרוג את הבן אדם. אתה סופר את הקולות, אתה רואה שיש לך רק אחד שנותן לטובת החובה. זאת אומרת, רק באחד עובר לכיוון של החובה בלבד. אומרים לך, אם רק באחד, לא הורגים את הבן אדם. לא מספיק אחד. נקרא את הבנתה השעון?
אילו אחד.
לא, אחד לא מספיק. אם יהיו שניים יותר, רוב, אם יש להגיד,
נניח יש כמה, בחבר מושבעים יש נניח שמונה.
יש בסנהדרין יש 71 סנהדרין, כן? 71 סנהדרין, אז אם יש 36 סנהדרין שאומרים לחובה, ועוד 35 אומרים לזכות. אנחנו לא נהרוג את הבן אדם הזה, כי יש לנו רק אחד מעבר. אם יהיה לנו 37, 34, אז יהרגו. צריך אחד פלוס. זה מה שרשו. מכאן דרשו שאין מתין לחובה בהכרעת דיין אחד. לא מספיק דיין אחד. עכשיו, איפה עוד מעט רשי יראה לנו, לפי המדרש, איפה רואים את זה בפסוק פה. וסוף המקרא דרשו. מאיפה למדו את הדבר הזה? מסוף הפסוק. מה המשפט האחרון של הפסוק? אחרי רבים להטות. מה למדו מהמילים האלה? שאם יש שניים מחייבים יותר על המזקים, אם שתיים. הקבוצה המחייבת גדולה יותר מהקבוצה המזקה בשניים לפחות, אתה הדין על פי אין לחובה. אז אתה יכול להטות את הדין לחובה על, בגלל שיש לך שתיים יותר. ובדיני נפשות הכתוב מדבר. שכל זה מדובר לא בדיני ממון, אלא בדיני נפשות. ואמצע המקרא דרשו, זה הסבירו חכמי ישראל, מה הפירוש אחרי רבים להטות. מה הפירוש ולא תענה על ריב לנטות? את זה הם הסבירו על משהו אחר. ואמצע המקרא דרשו ולא תענה על ריב, כיוון שהמילה ריב כתובה בתורה בלי יוד, כתוב כאילו, אפשר לקרוא לזה כאילו רב, על רב. מה הפירוש? שאין חולקים על מופלא שבבידים. יש כלל שאומר שאם גדול הדיינים אמר משהו, אז הקטנים ממנו בחוכמה לא חולקים עליו. אז מה, איך פותרים את הבעיה? אם יבוא גדול הדיינים ויגיד את הדעה שלו, אז כבר אף אחד לא יוכל לומר רק, לא, להגיד בעדו, אבל לא להגיד נגדו. איפה יהיה כאן דיון אובייקטיבי ואמיתי? לפיכך מתחילים בדיני נפשות מן הצד. לכן כשיש דיני נפשות, הקטנים מתחילים לדבר.
שיוכלו לדבר.
שיוכלו לדבר. ואז הגדולים יכולים להגיד נגדם. ואז נדע בסיכומו של דבר כמה יש לנו פה. לקטנים שבהם שואלים תחילה שיאמרו את דעתם. זה שני ההלכות שרבותינו דרשו מהפסוק הזה. זאת אומרת, הלכה אחת הם דרשו שצריך שיהיה מינימום שניים מעבר. הלכה שנייה שאסור לחלוק אף פעם על המופלא שבבית דין.
זאת אומרת, ומה ההבדל בין ממון לבין...
ממון יותר קל, בממון יותר קל.
ממון מספיק אחד,
אז כמה
יושבים
בדין?
טוב, רש"י הוא לפי דברי רבותינו, כך פתרון המקרא. עכשיו, אחרי שהסברנו מה רבותינו לומדים מהפסוק הזה, עכשיו נראה איך זה מתיישב במילים. לא תהיה אחרי רבים לראות, מה לומדים מהמשפט הזה? לחייב מיטה בשביל דיין אחד שירבו מחייבים על המזקים. המשפט הראשון אומר לנו, אל תערוק בן אדם רק בגלל שיש לך רוב. אם יש לך רוב באחד, זה לא מספיק. זה הפירוש לא תהיה אחרי רבים לראות. אחר כך כתוב בפסוק ולא תענה על ריב. מה הכוונה? לנטות מדבריו. לא להגיד נגד המופלא שבדיינים. ולפי שהוא חסר יוד דרשו בו כן. כיוון שהמילה ריב כתוב ליוד, אז הם דרשו את זה כאילו כתוב רב. ואחר כך המשפט האחרון של הפסוק, אחרי רבים להטות, מה הכוונה? ויש רבים שאתה נוטה אחריהם, יש רבים שאתה רוב שאתה כן נוטה אחריהם. איזה רוב אתה כן נוטה אחריהם? יש לך שניים מעבר, ואם אתה, אם בזמן שהם שניים המחרים במחייבים יותר מן המזקים. עד פה רש"י הביא לנו את שתי ההלכות שרבותינו למדו, והכניס לנו את זה היטב במילים של הפסוק. עכשיו אומר רש"י, מה לומדים מזה? מה קורה לגבי זיכוי? גם צריך שיהיה רוב בשניים, או בזיכוי מספיק אחד. ורש"י, ממשמע שנאמר, מזה שהפסוק אומר לנו, לא תהיה אחרי רבים לראות, שומע אני מה אני לומד מזה, אבל יהיה עמהם לטובה. אבל אם יש לך לצד החיובי רק באחד, אז אתה לא אומר, לא, אני לא אציל אותו רק בגלל שזה אחד, אני מחכה שיש לי שניים. לחובה אני מחמיר, לזכות,
מספיק אחד.
מכאן אמרו, דיני נפשות, מתין על פי אחד לזכות. שנבר לזכות אותו מספיק אחד. ועל פי שניים לחובה, כשצריך לחייב אותו, חייבים שיהיה שניים יותר. עד פה זה מה שרבותינו דושו. ואונגלוס תרגם, איך אונגלוס תרגם את המילים של הפסוק ולא תענה על ריב למטות, איך אונגלוס תרגם את זה? לא תתמנה מלאילפה מדבעינה חלדינה. פירוש המילים הוא פשוט, כשיש לך מה להגיד, יש לך איזה לחוות דעה בעניין, תפתח את הפה ותגיד, אל תשמור בבטן איזה דעה שיש לך בהלכה.
אבל אם אתה קטן,
כמובן בצורה, לא, כאן הכוונה היא לא, בכלל, באים אליך, באים לרב, שואל אותו הלכה, אז הוא לא יגיד, לא יודע, לא, יש לך מה לומר, תגיד.
חובה עליו.
כן? זה הפירוש, לא תתמנה, אל תמנע את עצמך, מלאילפה, מלאילפה, זאת אומרת מללמד, אולפן, מה זה בעינה חלדינה, מה שיש בעיניך, לומר, בהלכה מסוימת, חובתך לחוות דעתך בעניין הזה. עד פה הביא רש"י איך רבותינו הסבירו את הפסוק והסביר רק מאונגלוס משפט אחד. עכשיו רש"י חוזר רש"י להסביר פשוטו של מקרא. למה רש"י לא מסכים עם אונגלוס בקטע הזה? אומר רש"י ולשון העברי, עכשיו לפי התרגום כך הוא נדרש. קודם כל רש"י מסביר, סליחה, קודם כל מסביר איך דברי אונגלוס נכנסים במילים של הפסוק. לא תענה על ריב לנטות מהכוונה, אם ישאלו לך דבר למשפט, לא תענה למתות לצד אחד ולסלק עצמך מן הריב. אתה רואה שיש מריבה, באים לרב, אז הרב אומר, מה, אני אכנס לעניין, ואני אגיד משהו, זה יהיה נגד זה, זה יהיה בעד זה, בואו נתחמק מהעניין. אלא הווי דן אותו לעמיתו, חובתך לדון. יש הלכות מיוחדות על רב, לא תגור בפני איש, לא צריך לפחד מאף אחד, הוא צריך להגיד מה שחובתו להגיד. לסיכום אומר רש"י, ואני אומר לישבו על אופניו כפשוטו וכך פתרונו. הפירוש הפשוט של הפסוק הוא כך, לא תהיה אחרי רבים לראות. מה הפירוש? אם ראית רשעים מתאים משפט, לא תאמר הועיל ורבים הם, הנני נוטה אחריהם. אתה רואה הרבה אנשים רשעים פוסקים הלכה בצורה מסוימת, אז בגלל שזה הרבים שיהיה מיליונים, אז מה? אם זה לראות, אם זה ברשע, אז אין לך, לא צריך ללכת אחריהם. ולא תענה על ריב לנטות אחרי וגומר, ואם ישאלך נידון על אותו המשפט, יבוא ישאלו לך מה דעתך על המשפט ההוא, ואתה יודע שיש רבים רשעים שהם אומרים דבר לא נכון, ובאים לשאול אותך אפילו שאתה בדעת יחיד, אל תעננו על הריב דבר הנוטה אחרי אותם רבים לעשות את המשפט מהמיתו, אלא אמור את המשפט כאשר הוא, וקולר יהיה תלוי בצוואר הרבים. קולר זה כינוי ל... כשלוקחים שבוי אדם שהוא חייב ורוצים לקשור אותו, זה כמו מה שנקרא בשפתנו הזיקים. אז אם בפועל לא ישמעו לך וילכו אחרי הרבים ויקשרו את הבן אדם או יענישו אותו, אתה תהיה נקי. הקולר תלוי בצוואר הרבים, זאת אומרת, זה לשון מליצית, הרבים אשמים. אתה חייב להגיד מה שיש לך להגיד, ואל תחשוב בגלל שיש רוב אז אני חייב לשתוק. פסוק ג', ודל לא תהדר בריבו. אומר רש"י, לא תהדר, לא תחלוק לו כבוד לזעקותו בדין ולומר דלו, הזקנו והחבדנו. אתה דיין, אתה רואה איזה מסכן אחד בא, אתה אומר, אני כבר יעשה שהוא יצא מפה זכאי בכבוד, מגיע לו, כן? לא, אתה תגיד את ההלכה נכונה בלי... פסוק ד', כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. פסוק ה', כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. מסביר רש"י, כי תראה חמור שונאך וגומר, הרי כי משמש מלשון דילמה. פירוש המילה כי זה שמה, שהוא מארבע לשונות של שימושי כי, וכו פתרונו, כך תסביר את הפסוק, שמה תראה חמורו רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו. בתמיה, האם אתה יכול לחדול מלעזוב לו? נכון, הוא שונא לך, הוא שונא שלך, אז לכן הזמן אתה לא צריך לעזור לו, עזוב תעזוב עמו. בפירוש של המילה עזוב, עזיבה זו לשון עזרה, לעזוב זה לא לעזוב אותו, מה שאנחנו אומרים תעזוב אותו,
זה תעזוב כשהוא עוזב, הוא עוזב אחרי שהוא
חותר את הבעיה. זה עוד הלכה. אבל קודם כל הפירוש המילה עזוב, פירוש המילה עזוב זה לעזור. מה שאתה אומר זה כשהוא עוזר, אז לומדים המילה אמו. מה שרש"י מסביר כרגע את המילה עזוב, פירוש המילים עזוב, אם לא היה כתוב בתורה עזוב,
אז תעזוב.
מה זה, לא, מה זה עזוב?
תעזוב.
לא, מה זה תעזוב? תעזוב ותלך? לא. אומר רש"י, עזוב, עזיבה זו לשון עזרה. פירוש המילה עזוב, זה לא מה שאנחנו מדברים בשפתנו היום, תעזוב ותניח ולך לך, אלא עזוב פה זה בדיוק ההפך, תעזור לו. ומי רש"י הוכחות מפסוקים, הוכחה מפסוק, שני פסוקים הוא מביא, שהמילה לעזוב בלשון התורה זה לעזור. איפה רואים? וכן כתוב בספר דברים, יש פסוק עצור ועזוב. מה זה עזוב? עזוב זה מישהו שהוא מחוזק. או וכן כתוב בנחמיה, ויעזבו את ירושלים עד החומה. מה פירוש ויעזבו את ירושלים עד החומה? מילוע אפר לעזור ולסייע את חוזק החומה, רצו לחזק את החומה ולעזור לירושלים, אז קוראים לזה ויעזבו את ירושלים. רואים שבשון התורה לעזוב זה לעזור. כיוצא בו, עכשיו רש"י חוזר להסביר את המילה כי שקראנו קודם, שהתורה אומרת זה וחדלת ועזוב לו, לא, עזוב תעזוב עמו. אז הסגנון הזה אומר רש"י כיוצא בו, יש סגנון דומה בעניין אחר, אבל סגנון דומה כתוב. כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני וגומר. מה הפירוש? שמה תאמר, כן, בתמיה, לא תראה מהם. זאת אומרת, התורה לפעמים מדברת, וישון, שאלה ותשובה גם פה. כי תראה חמור סונך וחדלת ועזוב לו? התשובה היא לא, עזוב, תעזוב אמא. עד פה זה פשוטו של מקרא.
אז מה זה אומר?
אם אתה רואה אדם
של הסונה שלנו שהוא
נמצא במצב שהוא צריך עזרה, אז אתה צריך פשוט ללכת לעזור לו. והערכה עוד אומר הרע שלא מביא את זה כאן, שאתה רואה שני חמורים של הסונה שלך ושל הידיד הכי טוב שלך, לך קודם לסונה שלך כדי להכניע את היצר הרע. ככה כתוב. ומדרשו, כך דרשו רבותינו. המדרש אומר שרבותינו אומרים ככה. עד פה רש"י הסביר לנו שהחדלת זה נכתב כאילו עם סימן שאלה. חדלת ועזוב לו, אתה לא קורא זה עם סימן קריאה. רבותינו אמרו למה התורה לא כתבה את זה בסגנון אחר? התורה כתבה את זה בסגנון כזה שלפעמים צריך לשים סימן קריאה אחרי וחדלת. וחדלת ועזוב לו סימן קריאה. לפעמים אתה צריך לא לעזור לו. מתי? רבותינו אומרים ככה, כי תראה וחדלת. פעמים שאתה חדל ופעמים שאתה עוזר. יש לפעמים שחובתך לעזור לו, ויש חובתך לפעמים לא לעזור לו. במה זה תלוי? הכיצד? בבירה ששתי דוגמאות. זקן ואינו לפי כבודו וחדלת. אם עובר הרב הגדול של העיר, וזה לא מכובד שהוא יתחיל עכשיו לסחוב על בהמות דברים, אז אתה לא צריך לעזור לו. ולא אז כל אחד יגיד זה לא מכובד בשבילי, המדידה היא תהיה מאוד פשוטה. מה היה קורה אם זה היה הבהמה שלך? היית מחכה, מתקשר למישהו אחר שיבוא לעשות את זה, כי לא נעים לך לעשות את זה באמצע הרחוב. אנשים, זה היה בימה שלך, היית עושה את זה.
לפי זה תנהג.
לפי זה תנהג. אם אתה בעצמך על הבימה של עצמך לא היית עושה כי זה לא מכובד, אז הרב הגדול שלי גם לא יעמוד באמצע הרחוב עם הבימה שלה, הוא יקרא לשמה של בית הדין שיעשה את זה, אז הוא גם לא חייב לעשות את זה לבימה של מישהו אחר. אבל אם אתה לעצמך תעשה את זה, אז אתה יכול לעשות את זה גם לשני. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה בפירשי, או בימת גוי. ובשרו של ישראל, יש לך גוי ויהודי, ומדובר ככה, הבהמה היא של גוי, והמסע שייך ליהודי. אז במקרה כזה שהבהמה היא של גוי והמסע היא של יהודי, אז אתה וחדלת, אתה לא צריך לעזור, כי העזרה שאתה עוזר ומסייע לבהמה פה, אז אם זה בהמה של יהודי, אז אתה צריך לעזור, אבל אם הבהמה שייכת לגוי, אז וחדלת, אתה לא צריך להתעסק עם זה. עזוב תעזוב עמו, במה מתבטא העזרה? לפרוק המסע. כי הבהמה מצטערת, יש לה חבילות גדולות, והיא לא יכולה להתרומם. צריך לפרק את כל החבילות כדי שהבהמה תוכל להתרומם. אז זה נקרא, עזוב תעזוב עמו, תעזור לו לפרוק את המסע מעל הבהמה. כמו שרש"י מצטט מאונגלוס, מי למשקלי, מה פירוש מי למשקלי? מליטול מסעו ממנו. זאת אומרת, לעזור לו להוריד את המסע מעל החמור.